יש פה דפים, שתי דפים בעצם כל אחד. הדפסתי הרבה דפים, צאו לי טעות בלי לצידי, אז הדפסתי עוד פעם. לא נעלות, נעזור נעזור נעזור. בטח את המשפט הראשון במסכת מגילה כן ראיתם פעם. שהמגילה אומרת, המסכת מגילה אומרת, מגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד א', ביוד ט', לא פחות ולא יותר. ככה אומרת המשנה במסכת מגילה, שזה תמוה מאוד. למה זה תמוה מאוד? מה אתם אומרים למה זה תמוה מאוד? ואז לא תמוה, האמת. מה שאתם חושבים? תמוה או לא תמוה? שמגילה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', ביוד א', ביוד ט'. הרבה ישראל.
למה? בכל הימים.
אתם לא רגילים לדבר, אתה עליהם על הבוקר ככה, אחרי הקפה וזה, מה? מה? אני קמתי יותר מוקדם ממכם, אז אני כבר יותר רגיל לדבר היום. מה אתה אומר? אתה אומר, אתה אומר, שנגיע נקרא ביהודה, 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 לא פחות ולא יותר.
לא פחות ולא יותר.
מה?
לא פחות ולא יותר.
מה זה אומר?
זה שווה אמינה קודם כל שהיה אפשר לפחות ולא יותר. זה שאני
קיים
בשלושה דרכים, לא פחות ולא יותר, זה לא...
לא כתוב שם, דרך אגב, השלה הקדוש מסביר מה זה לא פחות ולא יותר. הוא אומר, לא פחות מיוד א' ולא יותר מיוד ו'. כמה יוד א' זה יוד א' וגימטריה זה ו'ק. יוד ו' וגימטריה זה יוד ק'. זה אומר, לא פחות ולא יותר. לא פחות מו'ק ולא יותר מיוד ק'. ככה מסביר השלה הקדוש. על כל פנים, וגם השלה הקדוש מביא עוד רמז. אני חושב שנכנס לגמרא, אפשר ככה, סביב. הוא מביא עוד רמז שיוד א' ועוד יוד ב' ועוד יוד ג' זה שניים. ועוד יוד א' ועוד ט' ו', כמה זה יוצא בגימטריה? 65. זה גימטריה של שם א' ד' נ' י', אדנות, שם אדנות. מה? אמרתי יוד א', יוד ב', יוד ג' ד' ט' ו', בגימטריה סך הכל יוצא שם א' ד' נ' י', 65. גם קשור לעניין. הכל פנים.
כותב עוד, כותב
מה?
הוא גם כותב על י"ב י"ג י"ד, שזה למנטט, שזה המלאק,
נכון,
שמפריד
כן,
ביניהם.
כן, כן, כן. תראות הקטנות. קיצור, אבל מה שתמוה בזה, ששואלים על זה בשני התמודים, כמו שנראה בהמשך, זה שבמגילה כתוב, שקוראים את המגילה, שבעצם אותה עושים פורים, כתוב, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה בשמחה. ואחרי זה יש שושן, כתוב ונוח ב-15 בו, ועשו אותו יום משתה בשמחה. אז מה זה הדבר הזה שמגיעה נקראת ביוד א', ביוד ב', ביוד ג', מאיפה זה בא? זאת השאלה ששואלים פה בגמרא. דרך אגב, בירושלמי כתוב, בלי קשר למהלך שאנחנו מדברים, לא סתם ככה, שתדעו, בירושלמי כתוב שכל החודש קשה לקריאת המגילה, שנאמר, והחודש שנהפך לכם מיגון לשמחה. זה בלי קשר, ככה סתם שמושגים. בכל מקרה, אז באמת, אז מאיפה לומדים עוד ימים? הגמרא שואלת את זה בצורה חריפה, את הגמרא בבבלי. הגמרא שואלת, מרדכי ואסתר, או אנשי כנסת הגדולה, מי שתיקן פורים, אנשי כנסת הגדולה, הם תיקנו את י"ד ואת ט"ו. אז איך בא אחר כך כל הרי, מה זה הסיפור של י"ד וי"ג? למה קוראים י"ד וי"ג? למה בגלל?
הכפרים.
הכפרים. שמה?
שהם צריכים להביא אוכל לשאר העמים.
ואז?
ואז הם לא יוכלו לעשות את המשתה באותו יום.
כן. שהם יש להם שני וחמישי, שהם יש להם את מה שנקרא יום הכניסה. יש להם ימי כניסה, שני וחמישי. מי תיקן? מי תיקן את ימי הכניסה של שני וחמישי? עזרא הסופר, בדיוק. איפה אנחנו מכירים את זה בעוד מסכת? נפתחת עם השעניין של שני וחמישי, שזוכר? מסכת כתובת. סרט הטובות גם כן, אבל טענסת ליום הרביעי. למה ליום הרביעי? שאם הוא טענה בתולים, ישקיל מחורת, ילך לבית הדין. כי בית הדין נצווה בשני וחמישי. אז זאת תקנת עזרה. עזרה לפני פורים, אחרי פורים?
אחרי.
כמה זמן אחרי?
כמה שנים.
כמה שנים אחרי? מה אתה אומר?
כמה שנים.
יש לי...
נו, זרקו, אל תפחדו, מה נורא. אני אכבד את הקטע.
סוף גלות 70.
נו, אז כמה זמן עזרה היה אחרי פורים?
שנתיים.
מה, עוד תשובות? 13 שנה.
קוראים
זה הנגד. 13 שנה. בסדר? 13 שנה אחרי פורים. עזרא היה סופר היה, והוא מתקן את השני וחמישי. יש דבר מיוחד, אז מה זה עזרא סופר? הרי עזרא חנך את בית המקדש, שהחשברוש הקפיא, כן? זה לא המציא את זה אובמה, את תוכנית ההקפאה. זה כבר למד את זה מהחשברוש. שכתוב שהחשברוש הקפיא את הבנייה של בית המקדש. אז כל פנים, אז שואלת הגמרא, איך עזרא מתקן, הרי בעצם, אם הוא אומר שאפשר לקרוא גם מיודע את בית י"ג, בעצם הוא מבטל את מה שכתוב במגילה. הרי אין בית יכול לבטל דברי בית מחברו, מה שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. ויש לנו הנחה מוסכמת בגמרא, בכל המקומות, שתמיד בית דין מאוחר לא יהיה יותר גדול בחוכמה ובמניין מבית דין קודם. זאת אומרת, תמיד אם יש בית דין מאוחר שנראה שכאילו ביטל תקנה שקודמים לו, אז שואלים, הרי בית דין יכול לבטל דברי בית מחברו עד שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. ולכן אומרים בגמרא שבעצם לומדים את זה מהמגילה. בעצם זה כבר כתוב במגילה. איפה זה כתוב במגילה? כתוב שתי לימודים בגמרא. לימוד אחד, זמן, זמנם, זמניהם. מרבים עוד שני ימים. ולימוד שני, לומדים קיימים שאנחנו בהם היהודים. אז ימים, קיימים, עוד ימים, עוד יומיים, מרבים עוד יומיים. איזה ימים מרבים? עוד יומיים? אומרת הגמרא, מרבים את י' א' וי' ב'. אז מה עם יום י' ג'? אז איך אנחנו יודעים שאפשר לקרוא ביום י' ג'? אז כאן אנחנו נחזיר מה שכתוב במקום מספר 1 אז לפניכם, עד כאן הרקע. אמר רב שמואל בר יצחק, י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לריבוי. אתם רואים? י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לריבוי. מה זה י"ג זמן קהילה לקולי ולא צריך לריבוי? אומר רש"י, זמן קהילה לקולי, הכל נכלול להינקם מאויביהם, בין בשושן, בין בשאר במקומות, כמו שכתוב בספר. ולכך לא צריך קרא לריבוי, שיהיה ריבוי קריאה. בעיקר הנס בו היה. הרי אז המן הרשע גזר גזרה להשמיד, להרוג, לאבד כל היהודים ביום 13 לחודש אדר. זה היום שבו היה אחר כך אגרות שניות שהחשברוש מרשה ליהודים ומלכותו לעמוד בפני מבקשי רעתם. ובעצם יום י"ג זה היום ההכרעה. זה היום שבו קמו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא, שלטו יהודים הם ושונאים. זה יום י"ג. אז בעצם אז אתה לא חייב, אתה בא לרבות יום י"ג שגם הוא השורש, הוא העיקר. לכן אם אתה מרבה עוד ימים, בעצם הוא מתרבה מאליו, הוא עיקר הנס בו היה, זה ברור שבו אפשר לקרוא את המגילה, הוא צריך לרבות אותו בכלל. ככה אומרת הגמרא. יפה. גם בירושלמי, כמו שכתוב גם. מילה גם אפשר במגילה. גם בירושלמי עוסקים בסוגיה הזאת, וגם בירושלמי שואלים את השאלה הזאת. בעצם מרבים עוד ימים, ימים כימים, תן י"ד וי"ב כנגד י"ד וט"ו, ושואלים מניין, למה לא נגיד י"ג? אם אתה רוצה, יש לך עוד יומיים לרבות, אז תרבה י"ב וי"ג. למה אתה מרבה י"ד וי"ב? אומר ירושלמי, תראו במקור מספר 3, יש לי תמיד איזשהו חיסרון, זה חיסרון שאני מקריא לכם את ירושלמי בתוך הדפים, אני תמיד מרגיש לא נעים לזה. ירושלמי זה ספר, זה לא מקורות, דף מקורות, אתה יודעים? אז כאילו דיברתי השבוע עם יום חמישי, שבוע שעבר, מפה נסעתי לירושלים, נפגשתי עם המפמרה בתושב"ח, קוראים לו הרב זולדה. דיברתי איתו על נושא של תלמוד ירושלמי וכולי. אז הוא אמר לי שהוא היה בכיתה, והרב הביא סוגיה בבבלי, דמה בנתינה, סיפור מפורסם, אז הביא את הבבלי, את הירושלמי. נו, אמרתי לו, מה אתה מביא להם דפים? מביא להם דף קראת ירושלמי ככה, יפה, עם דף, עם קרוש ככה בין השורות, שיהיה להם גם ככה נגיש ונוח את הלימודים. אמרו לו, מה, אתה תביא להם את הספר, תראה להם, איך נראה ירושלמי, שיראו ככה, מה, לא, זה משהו ככה, שתתם איזה כתב יד מהגניזה הקהירית. זה ספר שהוא בעיסוק שלנו. כן, אז אני חייב לנצל מראש, אני מכיר לכם את ירושלמי, כמו הייתי צריך לבוא לזה להביא ספר, לפתוח, לדפדף, וזה, ככה. אתם כבר עושים את זה לעצמכם, לא נראה כאלה. כי הרי אנחנו לומדים איך ללמוד. תמיד בישיבה, הרי מה, בישיבה, כמה זמן אנחנו לומדים בישיבה? כל אחד כמה שנים שהוא לומד, מי שלומד 10 שנים בישיבה זה דבר נדיר. אבל מצוות תלמוד תורה היא כל החיים, אנחנו בישיבה רק לומדים איך ללמוד. אז לכן מאוד חשוב הדרך של הדברים. כי הרבה פעמים אני אומר משהו בשיעור, פעם אתה שואל אותי, איך הגעת לזה? אז לכן אני הרבה פעמים בשיעור, אני, תלמידים, פותח את הספרים יחד איתם, לפעמים אני אפילו לא מכין את השיעור, ואז אני ככה לומד יחד איתם, ואז הדברים כבר יותר אותנטיים. אבל בסדר, לכן אני מתנצל, ככה זה היה אמור להיות. אני אמור להיות ללכת לראות את המגילה, לפתוח מסכת מגילה, לפתוח את היפי עיניים, נכון, גם הצפתי לכם ליפי עיניים, שהוא בסוף הגמרא, הוא מפנה לירושלמי. אז הייתי צריך לקחת את מסכת מגילה, לפתוח את היפי עיניים, ולגלות שאין יפי עיניים במסכת מגילה, קודם כל. ואז ללכת לעשות עבודה בעצמי, לפתוח את הירושלמי וכו'. בסדר. והמהדרים לומדים במקביל את הירושלמי בכלל, לפי סדר. בכל מקרה, לענינו. אומר הירושלמי, אמר רבי חלבו, כן, אותה שאלה הזאת של מה יום י"ג, אמר רבי חלבו, יום 13 יום מלחמה היה. הוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה. זאת אומרת, מה כתוב פה? כתוב ביום י"ג היה יום מלחמה. הוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה. הרי מתי אנחנו חוגגים? למה?
כי הם היו במלחמה,
כי אתה אומר ביום המקורי, יום י"ג, שהוא בעיקר נס בו היה, כמו שרש"י כתב לנו, היו עסוקים בלהילחם, לא יכלו לעשות חגיגות. החגיגות עשו למחרת. זה נוח ב-14, בואו עשו את היום שתבית שמחה. אבל ירושלמי לא אומר ככה, כמו שאתה אומר. עכשיו אומר, יום י"ג יום מלחמה היה, זה נכון, כמו שאתה אומר, אבל אומר, הוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה. זאת אומרת, אי אפשר לחגוג בו כי הוא לא מתאים לחגיגה. כי אין בו ניחה. אנחנו מתי חוגגים? ביום שבו אנחנו היהודים אויבים, נכון? כמו שכתוב במגילה, ונוח בו. ועשו את היום שתבית שמחה. קיימים אשר אנחנו בהם היהודים. היום אנחנו עושים את החגיגה ביום שבו היהודים אנחנו. יום י"ג, ברוך השם ניצחנו, אבל זה היה מלחמה. זה היה הפך המנוחה. לכן אי אפשר לרבות, גם כשאתה מרבה עוד ימים, אתה לא יכול לרבות יום י"ג. הוא לא מתאים לקריאת המגילה, הוא הפוך בדיוק מהתורה שקוראים.
אבל משנה אומרת שקוראים י"ג. אבל משנה אומרת.
זה המשפט הבא. אומר ירושלמי, מה, אתה אל יקראו בו? אז אם הכי נמי, סליחה, אז אל יקראו בו.
איפה זה אצלם?
במקור 3, באמצע המשפט.
סליחה.
אתה אל יקראו בו. ואתה אומר את הגמרא, ירושלמי, לפניו ולאחריו קוראין, ובו אינן קוראין. אם קוראין לפניו ולאחריו, אז גם בו קוראין. אז בעצם הוא נכלל בכלל הימים. אבל אם אתה שם עליו את הפוקוס, יום י"ג, מהותו לא מתאימה לפה. לא מתאימה לקריאת המגילה. זה בא לידי ביטוי גם בהלכה נוספת. כאילו פה זה לא בא לידי ביטוי, בסופו של דבר קוראים בו. כי אמרנו, לפניו ולאחריו קוראים בו, אבל יש הלכה שכן, כי מה קורה אם י"ד חל בשבת? אז לא קוראים מגילה בשבת. אז אם י"ד חל בשבת, אז לא קוראים מגילה בשבת. אז מתי קוראים העיירות? העיירות קוראים, הכפרים מתי קוראים, כמובן, הכפרים קוראים ביום הכניסה, ביום חמישי. מתי קוראים העיירות? גם ביום הכניסה. למה לא קוראים יום שישי? אז הגמרא אומרת, הואיל ונדחו, ידחו ליום הכניסה. כיוון שכבר נדחו מהשבת, ידחו ליום הכניסה, כבר יהיה יחד עם הכפרים. למה, הרבות פילוגים. ככה אומרת הגמרא. אבל בירושלמי לא אומר ככה, תראו מה אומר בירושלמי מקור מספר 4. מפני מה אמור חיות בכרכים בשבת, קוראים בערב שבת. אמר רבי חלבו, נכון. תראו במשורה השנייה, הוא דקבתה. במקור אבא בשורה השנייה, הוא דקבתה. אחר להיות לעיירות בשבת, אז קוראים מתי ביום חמישי, למה? דאמר רבי חלבו, יום י"ג, יום מלחמה היה, הוא מוכיח על עצמו שאין בו ניחה. זאת אומרת, למה לא קוראים ביום שישי, אלא ביום חמישי, אם י"ד זה בשבת? מה התשובה של ירושלמי? מה? כי בדיוק, יום י"ג, שישי זה יום י"ג. יום י"ג עדיף שלו, עדיף י"ב. אם אתה כבר יש לך בחירה, אם י"ג יוצא יום הכניסה, אז אמרנו שאפשר לקרוא בו. כן? אבל אם אתה נדחית ממקומך, אתה לא יכול לקרוא ביום שלך ביום י"ד. צריך יום אחר, תבחר י"ב, לא י"ג.
גם פה לא קוראים לפניו ולאחריו. כי לאחריו זה שבת, כאילו, לא קוראים, אולי זה...
אתה אומר שלפניו ולאחריו זה כאילו כל שנה, בכל שנה ושנה.
מלא?
אתה אומר שלפניו ולאחריו זה בכל שנה ושנה.
אולי.
יכול להיות. אני חשבתי כשאתה מכיר אותו בכלל, כאילו, בפוקוס הוא לא יכול, הוא לא מתאים. אבל ככלל, וגם אולי זה זקות כללית של ירושלים, כשאתה מסתכל על חמשת הימים, ככלל אחד, אז הוא כאילו בטל כביכול בכלל. כי חלק מהכלל הוא קשה לקריאה. ואם אתה ממש שם עליו את הפוקוס, בוחר אותו,
מעין מצילים תיק הספר עם הספר.
כן, משהו כזה, כאילו הוא נכלל, הכלל מציל אותו, כן, בדיוק.
חונה השם סביב לרעה ולחצם.
מה?
ירושלמי מביא חונה השם סביב לרעה ולחצם, ככה נדמה לי, אז כאילו...
מה, על תיק הספר?
כן.
שזה שיעור מתאמר.
כן, זאת אומרת שיש דבר שמצד עצמו הוא לא ראוי, אבל מצד שהוא סובב, מוקף בעניין, אז הקדושה גם חלה בו.
מחובר על...
אבל זה לא מכוחו, זה לא מכוחו.
כן? כן, אז זה מה שאומרים פה, שיום מדגים בפני עצמו, הוא לא מתאים. אז יש פה מחלוקת ממש הפוכה. כאילו, הפוך. הבבלי אומר, לא צריך לרבות אותו, הוא השורש. זה היום. עשה השם נגיע ושמחה בו. וירושלמי אומר, לא, זה יום בעייתי. בעייתי לקראת הנגיע. הוא הפוך מפורים. ממש מחלוקת קיצונית, כן? בין התלמודים. כנראה שכל תלמוד מבין אחרת את משמעותו של חג הפורים.
לא.
העובדה שיום י' ג' יום מלחמה, נכון?
וזה היה נס.
היה נס. יום י' ג' יום מלחמה.
יום מלחמה.
אמת. אבל עוד ננסה להבין. אבל אני רק רואה פה משהו לך. שיום י' ג' שאתה נכון, אתה יודע, יום מלחמה היה והיה נס. הבבלי אומר, הנה, זה היום עשה השם נגיע. זה בעצם היום של פורים. והירושלמי אומר הפוך. נכון? אז כנראה שכל אחד מבין אחרת את המשמעות של פורים. הרי אין המחלוקת על העובדות. כולם יודעים מה היה ביום ג', כולם יודעים מה היה ביום ד', כולם יודעים מה היה ביום ו'.
אולי עצם...
אין מחלוקת על העובדות. מה?
לא, אולי של הבבלי, עצם המלחמה, וחוץ לארץ, עצם המלחמה, עצם הניצחון, שזה לא היה מובן מאליו בכלל.
כן.
עצם זה שהם ניצחו שם, כאילו, די, אז הם הפכו את זה פשוט כאילו ליום חג.
כן.
והבבלי?
זה אמרת עכשיו היה?
על הבבלי.
תסביר את הירושלמי עכשיו, הסברת את הבבלי. עכשיו תסביר את הירושלמי.
הירושלמי אולי לא רואה את זה ככה, כאילו יום מלחמה, אתם אי אפשר להיות באמת, אי אפשר להיות נינוחים ביום
מלחמה. אתה אומר מלחמה, לא מתאים.
זהו, מלחמה צריך תפילות, זעקות, כאילו, ולהידבק כאילו, ומלחמה, אין לך מנוחה עכשיו לסמוך. אבל הירושלמי נראה לי מסתכל יותר לתוך, לזמן של המלחמה, הבבלי אולי מסתכל כבר אחרי המלחמה, מסתכל כבר אחרי הניצחון. ובגלל זה כבר הפכנו ליום חג.
כן. טוב, אז הירושלמי מסתכל אחרי המלחמה, ולכן הוא אומר שמלחמה על מה? אבל תגיד בנה הירושלמי, איך אתה מבין הירושלמי?
הירושלמי מסתכל על זה שזה בתוך המלחמה, אי אפשר להגיד, אי אפשר לשמוח ולקרוא היום מגילה.
בסדר, אבל היום.
היום תענית אסתר.
לשנה אחרת, הרי כתוב בחנוכה, כתוב על מה אומרת, לשנה אחרת קבעום ועשאום יום תמים בלב גודם. עכשיו נותן אחרי הנס, הרי את הפורים לא תקנו. בזמן התרחשות. אחרי שהיה כל הידי, עכשיו תקנו, עכשיו נועד, עכשיו מתי נתקן. עכשיו חנוכה, כתוב, אמנם כתוב שנה אחרת כבר, הרמב"ם מביא חנוכה. הזמן שבו ניצחנו את היוונים, היה יום כ"ה בכסלו, ולכן אז עשו חג. דוגמה. לכאורה, זה התאריך, אם אתה שואל אותי עכשיו, מה זה תאריך לתקן את החג? אז לכאורה, יום שבו הראה הנס, היום לאחרת, מה קרה למה אחרת?
זה השלמה לפי ירושלמי. זה, הנס הושלם רק שבאמת המלחמה נגמרה וכבר יכלו לנוח.
היא נגמרה, המלחמה נגמרה ביום י' ג'.
אבל עדיין נלחמו בה.
רוצה שאני אתן לך הראייה הזו שהמלחמה נגמרה ביום י' ג'? כתוב, ביום ההוא בא מספר ההרוגים של המדינה לפני המלך. ואז, מה נכון, ואז הוא בא לזה, ואז אסתר אומרת לו, אני מבקש את גם מחר. ואז הוא הסכים שגם מחר ילחמו. אז אתה רואה שהמלחמה נגמרה באותו יום, עד כדי כך שאפילו הגיע מספר ההרוגים, וזה היה בלי וואטסאפ, בלי זה. הגיע מספר ההרוגים לפני המלך.
ואז בגלל זה בשושן אז חגו בטבעם?
כן, כי הוא נתן גם מחר ליהודים אשר בשושן. לעשות כזאת היום. לכן המנוחה נדחתה בעוד יום. המלחמה נוספה עוד יום, אבל המנוחה נדחתה
בעוד יום. איך הגיע תענית אסתר בימינו שזה בי"ג?
וזה קושייה או שאלה?
קושייה.
למה קושייה?
זה, לפי ירושלמי זה לא קושייה. כי הגיוני כל... ממה שהוא אומר שכאילו זה לא יום נוח ודווקא צריכים את כל התפילות וכאילו זה כדי לנצח והבבלי זה כן, כאילו אם זה יום נס וכל זה
צודק, אז... אתה יפה, אתה אומר דברים נכוחים באמת קודם כל, אין מגיעת אסתר בפשטות, אין לה מקור בגמרא תענית אסתר תענית אסתר, סליחה, כן אין לה מקור בגמרא, לכן כתוב שזה גם מצום קצת יותר קל משאר עצמו באמת, בראשונים מובא בעלי תוספות, בראש מובא, גם היה לי גם תוספות מובא שלפי הירושלמי, יכול להיות שהירושלמי הוא הטעם שמגיע את הסתר. כמו שאתה אומר בדיוק, אז אתה כיוונת לדעת הראשונים, שאומרים ש... והם מבינים ככה גם את הבבלי, אני חושב שקשה ככה להבין את הבבלי, אבל הם מביאים, נסים ככה לקשה בין תענית אסתר, לבין זה שבאמת יום מלחמה היה, הוא מוכר את עצמו שאין בו ניחה, זאת אומרת, הביטוי הזה באמת מזכיר על תענית אסתר, ככה באמת אומרו תוספות, אשריך, כיוונת לדעת גדולים. בכל מקרה, אני חושב שיש פה הבדל בין התלמודים בהתייחסות לפורים. בוא נראה, תראו, בבבלי באמת כתוב, באמת אני חושב שאפשר למצוא בחז"ל, בתלמוד הבבלי, מול הירושלמי והמדרשים. למה אני אומר הירושלמי והמדרשים? כי אני מגייס את המדרשים להבין שיטת הירושלמי, בגלל שהמדרשים הם חלק מהירושלמי. המדרשים הם חלק מתורת ארץ ישראל, זה אותם חכמים כתבו את הירושלמי ואת המדרשים. כן? בארץ ישראל שילבו, בבבל, בבבלי שילבו את האגדות. האגדות שעסקו בהם, שילבו אותם יחד עם הגמרא בכל מקום. למשל במסכת מגילה, אז יש לנו כל סוף פרק ראשון, איזה חמישה דפים, אחרי כמה, עוסקים באגדות המגילה. אבל בירושלמי, האגדות זה ספר בפני עצמו. לכן מדרש אסתר רבה הוא בעצם חלק מתורת הירושלמי.
מדרש רבה?
מדרש רבה. זה בעצם חלק מתורתה של ארץ ישראל. כן? בכלל העיסוק המסיבי באגדה זה קשור דווקא לארץ ישראל. שירושלמי אומר, זה דבר, באגדה. אז בואו נראה. באמת בגמרא כתוב, תראו מקור חמש, בגמרא כתוב 48 נביאים ו-7 נביאות נתנו להם לישראל ולא פחתו ולא תראו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. ואת כל הנביאים שעמדו לישראל לא פחתו ולא תראו מה שכתוב בתורה, נכון? הרי נביא לא רשאי לחדש דבר מעתה. חוץ ממקרא מגילה, זה הם כן הותירו, מה ידרוש? אומרת הגמרא, מה הם דרשו? קל וחומר. אמר בחי אבא רבין, אמר ביהושע בן כורחה. ומה מעבדות לחירות אמרין על שירה? ממיתה לחיים לא כל שכן? אם עבדות לחירות בפסח, אנחנו עושים שירה, חג, הלל, הכל. ממיתה לחיים לא כל שכן, גם פה צריך לעשות חג ולהגיד הלל. נכון? ממיתה לחיים. אז בעצם מה זה פורים? פורים זה חג ממיתה לחיים. מתי זה קרה? באיזה תאריך? קרה ממיתה לחיים? יום י' ג'. לכן מסתדר עם מה שאומר, אתה אומר בתחילת מסכת, שיום י' ג', זמן קיאל הכל, ולא צריך לריבוי, אומר שעיקר הנס בו היה, זה בעצם היום המרכזי שבו הראה נס פורים. ככה אומרים בתלמוד הבבלי. אבל צריך לדעת שקודם כל משהו מאוד חשוב, שאומרים אותו גם הבבלי וגם במקומות נוספים, שפורים זה לא היה רק גזירת להשמיד, להרוג ולאבד. פתאום משום מקום איזה צמחה, פתאום איזה גזירה כזאת להשמיד, להרוג ולאבד. יש רקע לסיפור, זה מה שהזכרנו קצת בהתחלה עם עזרא וזה, יש רקע לסיפור של פורים. והוא כבר, מונח כבר בתוך התנ"ך עצמו, הרקע לסיפור של פורים. כי בספר עזרא כתוב, פסוק שהגמרא מביאה אותו גם, תכף נראה, הגמרא מביאה אותו, שבמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אנחנו רואים את זה במקור מספר 7. אחשוורוש, אומרת הגמרא, אמריו, אחיו של ראש, ובן גילו של ראש. זאת אומרת, הוא דומה לראש, מי זה ראש? אחיו של ראש, אחרי שנאמר את נצר הרשע, שנקרא ראש, נאמר הוא, אנט הוא רישא די דהבה. בן גילו של ראש, זאת אומרת, מה אחשוורוש דומה לנבוכד נצר? הוא ביקש להרוג, סליחה, הוא הרג, נכון, נבוכד נצר הרג, אחשוורוש ביקש להרוג. הוא החריב, נכון, נבוכד נצר החריב לנגש, אחשוורוש ביקש להחריב. שנאמר, במלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זאת אומרת, זה שאחשוורוש ביקש להרוג, זה אנחנו מכירים, מגילת אסתר, גזר גזירה להשמיד, להרוג ולאבד, לא היה כזה צדיק, אחשוורוש, כן? זה לא ש... כן. ואיפה אחשוורוש ביקש להחריב? כן, פסוק בספר עזרא, במלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אז אחשוורוש, זאת אומרת, אנחנו עומדים פה בעצם, התחיל כבר שיבת ציון, הצהרת כורש, הייתה כבר. כבר עלו לארץ ישראל, וכבר התחילו לבנות את ירושלים, ואז היה קטרוג, שלחו שטנה, יושבי יהודה וירושלים, ואז אחשוורוש מבטל, עושה הקפאה, והוא מבטל את הבנייה. כתבו שטנה וירושלים, והוא מבטל את הבנייה. זה מתחילת מלכות אחשוורוש. על גבי זה יש את כל מגילת אסתר, שאחר כך בהמשך מלכותו, בשנת 3 למלכו, אחשוורוש עושה משתה, ושתי, אסתר, גזירה, אמן, וכולי, כל מה שאנחנו מכירים, וברוך השם, ניצלנו מהגזירה הזאת להשמיד הרוג לאבד, ועשינו חג. אז בעצם יש פה רקע. הרקע הוא מה שקורה בעצם בארץ ישראל, שיבת ציון. שיבת ציון הולכת פה ומתקדמת. והדבר הזה לא ברגע. מה?
זה רמוז כזה במגילה גם, כלים כלים שונים ובגדי כמונה.
כן, זה רמוז במגילה, אבל אם תקעת במגילה בלי מקורות חז"ל, אני לא חושב שתשים לב לזה.
לא, זה כמה במסכת.
אבל חז"ל, כן, ובאמת, בחז"ל במסכת מגילה מביאים המון, כאילו כמה, למשל, כמה דברים בעניין הזה. מה שהרב נפתלי אומר, וכלים מכלים שונים, נכון, אז אנחנו עושים את זה במנגינה של איכה, נכון, כי זה רומז לכלי בית המקדש, והגמרא אומרת שהחשורה שלו תקטיא את כלי בית המקדש, כי הוא חישב שעבר 70 שנה לגלות בבל ולא קרה שום דבר, אז הוא הגיע למסקנה שהעסק הזה כבר לא יקרה. ולכן, זה מה שאומר פה ברקע. מה שאומר פה ברקע זה לא סתם, זה לא נפל לנו משום מקום, כי עם ישראל ברגע שהוא מתחיל להתעורר, אתם יודעים שלפעמים בן אדם, שקראתי ראיתי בספרי מוסר כתוב, אם בן אדם מקבל את זה שאתה עכשיו, הוא הולך נגיד, בן אדם מרגיש שהוא קצת גיא ויש לו גיא קצת. עכשיו אני הולך לעבוד על זה. לא, אדם מתחיל, אדם שומע, אדם מחליט שהוא לא כועס יותר, לא, לא כועס. שמע שיחה שכעס דבר גרוע מאוד וכו' וכו', זהו, עכשיו לא משנה מה יקרה. ואז כמובן יבואו לו הניסיונות הכי קשים שבעולם. אז ברגע שאדם משהו מתחיל להתעורר, אז הקליפס גם כן מתעוררות. כן, אותו דבר גם פה, העם מצטער מתחיל להתעורר, אז גם פתאום האמן מתעורר. ואז מנסים, מטלים בבנייה. טוב, ואז היה גזירה להשמיד להרוג לבית כל היהודים. וניצלנו מהגזרה הזאת. ואז מה קרה? חשרוש, אסתר, מרדכי, על בית המן. מה זה? גדול מרדכי, מס, נו ו? נו ו? מה, נכון. ומה קורה עם בית המקדש? מה קורה עם בית המקדש? מה חשרוש עושה עם בית המקדש? יפה מאוד. כלום. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מגילה, במקור מספר 6. עד חצי המלכות ותעף. מה זה עד חצי המלכות ותעף?
המלכות השני.
עד בית המקדש. זה נתראות הגמרא פה. חצי המלכות ולא כל המלכות, ולא דבר שחוצץ למלכות. ומה אני עובד בית המקדש? אחשורוש מבין שבית המקדש זה משהו שחוצץ למלכות. זאת אומרת, שמי אני מוכן, מה שתוצא. מה שתוצא, אני אתן לך, אתן לך בית, בית המן, אתן לך, נקנה לך אפילו וולבו. מה שתוצא, אבל יש משהו שאני לא, שאין מה לדבר עליו. בית המקדש זה קו אדום. זה אנחנו לא מדברים. זאת אומרת, אחשורוש, כי באמת אנחנו יודעים, העובדות ידועות, אחשורוש לא החזיר את הבנייה לבית המקדש. מי החזיר אותו? בנו. נכון. שרש"י אומר שהוא היה גם בן של אסתר. אחשורוש לא עושה את הבנייה לבית המקדש. זה עובדה ידועה. לכן באמת הגמרא אומרת, אז הגמרא בהחלט רואים בכמה מקומות במסכת מגילה, בבבלי, שדורשים את המגילה, ורואים שהרקע של בית המקדש עומד פה ברקע, אבל אחשורוש, אבל לא רואים שנספורים באמת עשה בו מהפך בעניין. הייתה גזירה להשמיד להרוג לאבד, ניצלנו מזה, וזה משהו עמוק מאוד, ואני גם בהמשך נדבר על זה, וידברו על זה אתם, על הנושא, מה מהות דווקא הגזירה הזאת, ואיך זה קשור לשיבת ציון, אבל תכף העסק נשאר. זה מה שרואים בגמרא. אבל, במקורות אחרים בחז"ל, בירושלמי, רואים שמבינים אחר, קצת אחרת העניין. מבינים שבעצם נס פורים, כן, הוא בא בעקבות תחילת שיבת ציון, והוא עושה מהפך, המהפך של נס פורים, עושה גם מהפך ביחס לבית המקדש, ומכוחו נבנה גם בית המקדש. איפה זה מופיע? בואו נראה. אז הבאתי לכם לפני כן את הגמרא, אחשורוש, אחיו של ראש, שזה מה שחז"ל דורשים את המילה אחשורוש. אחר כך הגמרא אומרת, דרך אגב, לא יודע אם הבאתי את זה, ואחר כך הגמרא אומרת, באמת כתוב במגילה, ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש. מה זה אחשורוש? הוא אחשורוש. זאת אומרת הגמרא, הוא אחשורוש ברשעתו, מתחילתו ועד סופו. למה הגמרא אומרת ככה? זה פשוט, כי באמת אחשורוש נשאר רשע, מתחילתו ועד סופו, בית המקדש נשאר מוקפא. גם אפילו אנחנו יודעים שאחשורוש, גם כשהוא הציל את היהודים, וכל פתאום הוא גידל את מרדכי וזה וכו', זה לא היה סתם בגלל שלשמה. אלא הוא הבין שהוא היה פה מאוים מהמן וכו'. אז המצב הוביל אותו, כן, יש הרבה שלומדים למגילה כמו איזה מקור, כמו איזה סיפור ככה זה, ואז מסבירים לך איך בדיוק מה כל הפוליטיקות, כן, זה קצת ימי ביומה, פוליטיקות, ושתי והמן ואסתר ואיך זה בדיוק, אז אחשורוש לא היה כזה צדיק, זאת אומרת, אמרה, הוא אחשורוש, הוא בראשיתו ותחילתו ועד סופו. אבל גם בירושלמי, במדרש, שאמרנו שהוא ככה חלק מהירושלמי, הוא, גם שם דורשים את הפסוקים האלה, שם אומרים ככה. בואו נראה, הנה, תראו במקור 8. ורבי תחליפה בר בר חנה אמר, שהיה, מה זה אחשורוש? שהיה אחיו של ראש. מה זה אחיו של ראש? אחיו של נבוכדנצר. ואיך היה אחיו היה? אבל לא זה כסדי וזה מדהים, הוא היה אח של נבוכדנצר, הוא היה בבלי, כסדי, וחשבו שהוא היה מדי. אלא, מה הכוונה שהוא דומה לנבוכדנצר? מה הוא דומה? זה ביטל מלאכת בית המקדש, וזה החריבו. לפיכך חשבה אותם הכתוב ככה... זאת אומרת, הם דומים, כי הנבוכדנצר הוא החריב את בית המקדש, ואחשוורוש גם דומה לו, הוא ביטל את מלאכת בית המקדש. איך הבבלי אמר על זה? מה אחשוורוש עשה?
ביקש להחריב.
ביקש להחריב. לא החריב, הוא ביקש להחריב. אבל ירושלים אומר, הוא ביטל את מלאכת בית המקדש. עכשיו, שימו לב שהירושלים, הגמרא, גם עשתה דמיון בין אחשוורוש לנבוכדנצר, נכון? מה ההבדל בין הדמיון של הגמרא עשה לבין הדמיון של המדרש? ושניהם דימו את אחשוורוש ונבוכדנצר, אבל יש תוספת בגמרא על פני המדרש, תשמעים לב? תראו בגמרא, תחזרו לגמרא במקור מספר 7.
לא, שבשתי הייתה קשורה
לנבוכדנצר? נבשתי את המקדש של נבוכדנצר, אכן כן. וזה כתוב במדרש, שבשתי, למה ושתי נענשה? בגמרא כתוב שבשתי נענשה בגלל שהייתה מפשטת בנות ישראל ועושה בה מלאכה בשבת. לכן גם דווקא ביום השביעי, הגמרא אומרת. אבל במדרש כתוב, למה הבאה ככה? כי הייתה אומרת לאחשוורוש, מה שאבא שלי החריב, אתה בונה? מה זה הדבר? כן. אז... אבל יש תוספת בגמרא, בבבלי, על פני הירושלמי בדמיון לנבוכדנצר. כמה נקודות דמיון יש לנבוכדנצר במדרש? אחד, לגבי בית המדרש. אז נבוכדנצר החריב, לאחשוורוש גם ביטל. אבל בגמרא יש עוד נקודת דמיון בין אחשוורוש לנבוכדנצר, מה?
להרוג.
הגמרא לא מסתפקת בדמיון ביניהם לגבי היחס לבית המקדש, אלא היא מדמה ביניהם עוד פעם, עוד דמיון בעניין של להרוג. למה? למה? אני אגיד לכם למה. בגלל שבבבלים מבינים שהעניין של פורים הוא מה? ממיתה לחיים. זאת הנקודה של פורים. לכן אם אתה בא להגיד תחיית המגילה, אחשוורוש, זה בעצם הנושא של המגילה. אני דומה אותו לנבוכדנצר, אני צריך להיות קשור לתוכן של המגילה. מה התוכן של המגילה? להשמיד, להרוג ולאבד. לכן, הגמרא פה עושה עוד דמיון ביניהם, שנבוכדנצר הרג, ואחשוורוש ביקש להרוג, כן? באמת במדרש, הדמיון הוא לגבי היחס לבית המקדש. אז רואים במדרש שהנקודה של פורים היא בית המקדש. זאת אומרת, זה רואים גם בבבלי, אבל הישועה של פורים היא גם קשורה בית המקדש. זאת אומרת, זה לא רק שפורים ברקע נמצא בית המקדש, גם הגאולה של פורים היא קשורה בית המקדש. זה תיאור במשפט הבא במדרש. טוב, מה זה אחשוורוש הוא אחשוורוש? אז אמרנו שבגמרא כתוב אחשוורוש, הוא אחשוורוש ברשעתו, כתוב עד סופו. מה כתוב במדרש? לרבי נחמיה אמר אחשוורוש שביטל מלאכת המקדש. הוא אחשוורוש שגזר עליו שייבנה. אופס. אחשוורוש גזר עליו שייבנה. שואלי המדרש, וחיוג כזה? ועל הקורש כזה. אלא כתיב בשנת חדה לקורש מלכה, באותה שעה נכנסו כל סנקליטין שלו אצלו. אמרו לו, אביך גזר עליו שלא ייבנה, ואת גוזר עליו שייבנה. זאת אומרת, הבן של אחשוורוש, נכד של אחשוורוש, יש שם קצת בלגן עם המלאכים שלנו, כל פנים, זה שהחזיר את הבנייה, כן? בא אליו ורוצה להחזיר את הבנייה בגנש, אמרו לו, אביך, אחשוורוש, גזר עליו שלא ייבנה. אתה גוזר עליו שיבנה? וכי יש מלך מבטל גזירת מלך? כן, כמו שהגמרא שואלת, האם בני יכול לבטל דברי בני חברה שהגדול בכל הבניין? איך אתה יכול לבטל, איך מלך מבטל גזירת מלך? אז אמר להן, הביאו לי כנסין הנתקין. טוב, תביאו לי את הגזירה, את הנוסח, את הנוסח.
זה קורה השני אחר, נכון?
כנראה, כן, זה אחרי, זה שהוא החזיר את הבניין.
כן.
אז תביאו את הנוסח של הגזירה, נראה מה כתוב שם, הביאו לו. אז הוא אומר, מיד הביאו לו, הדורטים השתכח באחם את האוויר, למצאו את זה, הביאו לו. מה כתיב בי? כי אין שימו תאם לבטלה. שימו תאם, הכוונה היא, תבטלו את הבנייה. אמר להם, ומי כתיב לעולם? לא כתוב לבטלה לעולם. לא כתיב לה, עד מיני טעמה יתשם. שימו תאם לבטלה, עד מיני טעמה יתשם. עד מיני טעמה יתשם, הכוונה היא עד להודעה חדשה. עד שאני אגיד משהו אחר. אמר, ואז הוא ממשיך ואומר, מן אמר לי שאילו היה אבא קיים, לא היה בונה אותו. מי אמר שאם אבא היה קיים, לא היה בונה אותו? לפיכך הוא קורא לו עם הנביאים, אדם דכתיב ישוי, ישווה ידע בנים מצליחים, וגומר ובונה. זאת אומרת, במדרש תולים באחשוורוש גם את הגאולה של בית המקדש. כן? הוא אחשוורוש, זה כזה עליו שיבנה. ומבינים שהאחשוורוש הוא אחשוורוש, מבינים במילה שיש מהפך. אחשוורוש, יש אחשוורוש של תחילת המגילה, מגילה הלך ככה, ככה, כמו, כן.
אז חזרה למטה, לא?
לא,
ככה. הוא סמס שם,
בפרק האחרון
הוא סמס על כל
ה...
זה כאילו, הוא עשה כל כך משהו, כל כך
גדול,
וכאילו זה לא באמת
השפיע
עליו, וכאילו הוא חזר לרגיל וסמס על כל...
סמס, בסדר, מי אמר לך שזה משהו כל כך...
רע?
רע, במובן, לא יודע. כן? חוזר, חוזר על ה... מה?
זה... היום... לא היו צריכים להוסיף את זה למגילה, אם זה היה סתם כאילו משהו...
זה שהיה טובה, באמת, עסקנו בזה. הפרק יוז הזה, שלושה פסוקים האחרונים שאף אחד לא שם לב, כולם מקפלים כבר את המגילות, כן? לא שם לב מה כתוב שם, זה צודק, צריך לעסוק, לראות בדיוק מה המשמעות שם, זה כתוב שם שם פסוק אחר כך. בעצם מה שאמרתי, היה בכל מעשה תוקפו ואותו פרשת גדולת מרדכי, לא כתובים לספר דברי מי, זה כרוך, הסיפור הזה עם גדולת מרדכי, זאת אומרת, המגילה נגמרת במס, יחד עם גדולת מרדכי, ושגדול בכל ילדי, המגילה לא נגמרת במיום השלילית, זאת כמה שאיפה שאני ככה חש. וגם אני לא בטוח שככה צריך לסתכל על הדברים. כל פנים ביחד לבית המקדש, ודאי שהדברים הם בצורה הזאת, שיש פה בעצם ירידה גדולה מאוד, ועלייה, בסדר, להגיד שהחשורוש הוא החשורוש. גם דורשים את זה לפני כן, חשורוש הוא החשורוש, החשורוש הוא הפכפך, בהתחלה הוא הורג את אשתו מפני אוהבו. ואחר כך, בסוף המגילה, הוא הורג את אוהבו מפני אשתו, אנחנו מתחילה הורג את ושתי בגלל המן, ואחר כך הוא הורג את המן בגלל אסתר. אז הוא הפכפך, אותו דבר, באותה מידה הוא הפכפך, בהתחלה הוא מבטא את המקדש, הוא נגד, ואחר כך הוא גדליו שיבנה. עכשיו, לא בדיוק שהוא אחר כך הוא גדליו שיבנה. עובדות ידועות, החשורוש לא יחזיר את הבנייה. אבל המדרש חשוב לו לתלות את זה בחשורוש, כי המדרש אומר לנו בעצם שמכוח הגאולה הזאת של פורים, היה מהפך שאפשר גם לבנות את המקדש. זאת אומרת, הנקודה היא לא רק להשמיד, להרוג ולאבד, אלא להשמיד, להרוג ולאבד בעצם החריף את המצב בצורה שאי אפשר כבר, כאילו, שקלו כל הקיצין של משהו, שאי אפשר לעבור על סדר היום. ואז היה גאולה מזה, והגאולה גם גלה אותנו מהמצב של הגלות, והביא אותנו למצב של גאולה. וזה חידוש גדול, שפורים הוא חג הגאולה. זה חידוש גדול. כי הגמרא אומר שפורים זה בעצם חג של הצלה. ממיתה לחיים, כן. ממיתה לחיים לא כל שכן, ככה הגמרא אומר. אבל פה אנחנו רואים שהמדרש ממקד את זה לנושא של גאולה. זאת אומרת שהגאולה של הגאולת ציון, היא באה מכוח הגאולה הזאת של פורים. יש מקום נוסף. מה, אולי ככה, מה הביטוי הגלותי, מאוד מרכזי בתלמוד הבבלי ביחס לפורים? אתם לא יכולים לדעת לנו, זה סתם שאלות חשבה פתוחה מדי. אבל הגמרא אחר כך אחרי מיטה לחיים, לא כל שכן, שואל הגמרא, עושים ככה, בוא נגיד הלל? הלל? אמר, הרי בפסח זה יום הלל, אתה עושה ככה בחומר, נגיד הלל, מה אומרת הגמרא? כמה תשובות?
הקראתי עבדי חשבות.
הקראתי עבדי חשבות, אנחנו עדיין עבדים. עבדים זה הפך מגאולה. אנחנו נשארנו עבדים. חיים, אבל עבדים. אנחנו אומרים את הגמרא. לעומת זאת, תראו, המשפט הזה עצמו מופיע גם בירושלים. התשובה הזאת מופיעה, הבאתי לכם את זה פה במקור... מקור זאת אומרת, מהראשם משניה אישי תחילת גדולתם. זה היה רק התחלה, זה לא היה על העניין שלו, זה היה באמצע התהליך. הרי מרדכי ואסתר, למה הם לא אמרו הלל? זאת אומרת, הירושם משניה שהיו בחוץ לארץ. אנחנו מכירים את התשובה הזאת גם מהבעל, שהיו בחוץ לארץ. תשובה נוספת, ואית דבר ימימה, מרדכי ואסתר משונאיהם נגלו, לא נגלו מן המלכות. זה דומה למה שכתוב בבבלי, מה? הקטעי, עבדי אחר שורשם. ושימו לב להבדל בביטוי. שם כתוב, בעצם נשארנו, המצב נשאר, הקטע עבדי חשבו ראשונה. בעצם מבחינה הזאת, מבחינת גאולה, לא השתנה שום דבר, נשארנו עבדי חשבו ראש, רק שהיה פה גזרה להשמיד לעולם, באמת, ניצאנו. שם הדמות ככה. אומר, מרדכי ואסתר, נגלו. רק מה? משונאיהם נגלו, לא נגלו מן המלכות. זאת אומרת, הגאולה הזאת הייתה גאולה חלקית. כי כל בית שנהיה בעצם כזה, שהרי היינו תחת מלכות האומות, נכון? לא הקמנו מלכות ישראל בימי בית שני, היינו תחת ארבע מלכויות עדיין. מתחלה פרס, אחרי זה יוון. אבל לכן בעצם, אבל אי אפשר להגיד שבית שני, ודאי שהייתה פה גאולה, עלו לארץ, קיום בית, היה פה יישוב, תקראו במדרש איכה. כמה, איזה פאר של, איזה פאר של, 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 של ישראליות היה פה בתקופת בית שני והיה מזתעף. כן, אז היה פה גאולה. אבל הגאולה לא הייתה גאולה שלמה, כי משונאיהם נגלו לא מנגלו מן המלכות. אז, זאת אומרת, גם כשאנחנו, זאת אומרת, אותו ביטוי הגלותי של הבנבי, שהגל עבדי חשבו שלנו, בירושלים מקדימים אותו כגאולה, גאולה שלא שלמה, זה לא הגאולה המיוחדת, העתידה השלמה שאנחנו מדברים עליה. אבל יש פה גאולה. והמקור המרכזי שמדבר על נושא של גאולה בירושלים ביחס לפורים, זה מקור שבטח אתם מכירים אותו, אבל נקרא אותו בכל זאת מקור 14, שיש פה סיפור, דילמה, דילמה זה פתיחה לסיפור בירושלים. דילמה, רבי חייא רובא ורבי שמעון בן חלפתא אבו מהלכין דעדה בקעת ארבל בקריסטה. עשו טיול, בקעת ארבל, טיול לילי. עשיתם פעם טיול לילי? וגם רבי חייא רובא ורבי שמעון בן חלפתא עשו טיול לילי בקעת ארבל, זה מאוד מומלץ כנראה. הם עשו את זה, זה כנראה מאוד מומלץ. בקעת ארבל, ואז בקריסטה, קריסטה זה ממש לפנות בוקר. ראו איילת השחר שבקע אורה. ראו ככה את האור מתחיל לנתנת. אמר רבי חייא רובא לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי, ככה גאולתם של ישראל. מתחילה קימה קימה, כל שהולכת היא הולכת ומאיר. תראה, ככה גאולה, בתחילה מתחיל אור קצת, עדיין שאפילו יש חושך קצת מתחיל אור, אבל לאט לאט זה האור מתגבר, מתגבר, קימה קימה, הולך ומתגבר. קימה את הגמרא, נכון, קימה קימה, ולא שזה קימה קימה, אנחנו גדלנו על זה. ומה, למה זה קשור? מה היית, מה? כי יושב בחושך שאומר לי, כך בתחילה עמוד אחד יושב בשער המלך, ואחר כך יושב עמוד אחד בשער המלך. זאת אומרת, מה הדמיון שמביאים חז"ל לגאולתם שיוצא קמעה קמעה? פורים. פורים הוא התבנית של גאולה שממנה אנחנו יודעים איך נראית גאולה. שכל מה שאנחנו אומרים היום, שגאולתם שיוצא קמעה קמעה, זה מאוד, משפט מאוד מכונן ועמוק ביחס לגאולה. זה למדנו בפורים. אז לכן היה פה גאולה גדולה מאוד, פה גאולה, אי אפשר לפספס את המושג הגאולי, וזה הפוך מהביטוי, כתב דרך השורש ענן, ממיטה לחיים הכל שכן של הבבלי, בעצם בבבלי בגלל שאנחנו בעצם חיים בגלות. אז אנחנו, המושגים, ולא חיים, אנחנו חוקים מהגאולה. כן, הרי תלמוד הבבלי מתהווה, אנחנו נמצאים בפתח הגלות. אנחנו נקראת, לא יודע כמה, 1,000, 2,000 שנים של גלות. ולכן התלמוד עושה פה תמורה, וממיר את פורים מחג של גאולה, לחג של גלות שהוא קשור גם לגלות, כי בגלות גם תמיד אנחנו שורדים. שם היה בעיות, יש הרבה קהילות שיש להם את הפורים שלהם. פורים דה, לא יודע מי, שהיה פעם פוגוע ויצאו ממיטה לחיים. בגלות אנחנו צריכים לשרוד, להילחם באויבים שקיימים עלינו ולשרוד, לשרוד את הגלות. וזה בעצם פורים של הבבלי. אבל הנושא של בית המקדש של גאולה, באמת הבבלי מדגיש שבנושא הזה לא היה שום שינוי. עד חצי המלכות, עד דבר שרוצה בין איך המלכות. אין שום שינוי, לא מוזכר בבבלי עד כמה שידוע לי, שום רמז לכך שפורים הביא לגאולה, לגאולת העם והארץ, לגאולת הארץ. מה ירושלמי שמדגיש את הנקודה הזאת, גם ירושלמי וגם במדרשים. אגב, אז רואים פה שאסתר היא קשורה לאיזה זמן ביום אסתר קשורה וגאולת פורים קשורה, איזה זמן? עלות השחר, נכון? השחר. באמת, יש גמרא, בגמרא במסכת יומא עוסקים בנושא של השחר. כי המשנה שם אומרת, עיר פני כל מזרח עד שהוא בחברון, אז דנים ככה בעלות השחר, אז דנים גם הבבלי, גם בירושלמי, אז קשור בעלות השחר. וגם בירושלמי הראיתי לכם, זה מה שאמרנו, קימה קימה, זה מובא שם ביומא פרק ג'. גם בבבלי שם הוא מובא, אסתר, ביחס לעלות השחר. תראו מה כתוב שם במקור 13. מה רב אסי? גם אם שהיה אסתר יש שחר, אמר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ואי כחנוכה? ניתנה לכתב כאן, לכתוב כמה. זאת אומרת, אסתר זה סוף כל הלילה. מה השחר סוף הלילה? אף אסתר, סוף הניסים. זה בדיוק הפוך למה שכתוב בירושלים. מה כתוב בירושלים? שהשחר הוא מה? הוא תחילת האור, תחילת היום. הנה, האור מציע, כל מה שהולכת מבקרים ועליך. זאת אומרת, מגיעת אסתר, בירושלים אומרים, הנה, זה תחילת היום. זה עדיין חושך. זה לא השחר, כי אנחנו היינו עדיין בגלות. זה קרה בעצם בשושן. ולכן, זה כי יושב בחושך, השם אור לי. אבל זה תחילת היום, הנה, זה, האור נתנית, עכשיו זה רק כבר קימה קימה, זה תהליך של זה. זאת אומרת, בבבלי, אסתר סוף כל הלילה. אסתר זה חלק מהלילה, חלק מהגלות, כן. אז...
לא, יש לזה את אותו יסוד, זה סוף כל הלילה, סוף הלילה.
באמת, זה אותו זמן, אבל התייחסות, הפוכה. כי באמת השחר, הוא באמת יש בו מן היום, יש בו מן הלילה. אבל רואים את זה כדרך אגב, גמרא ברכות, אפשר לקרוא בו גם קריאת שמע שערבית, גם קריאת שמע שחרית, סוגיות את זה בגמרא ברכות. ופה שאתה מגדיר אותו. זה בדיוק מה שמאפשר את שני הכיוונים ההפוכים, כי בצד זה היה חג בגלות. זה היה שמי לאור גדול. בצד שני זה היה חג שהוא תחילת הגאולה, לכן באמת הירושלמי שהוא עוסק במושגים של גאולה. הוא חי במושגים של ארץ ישראל. אז הוא, אצלו פורים, זה חג של גאולה. אנחנו כמובן היום, בדורות שלנו, הזכרת יותר מעצמנו, חוזרים לארץ ישראל, קימה קימה, זה. אז אנחנו אולי, השיטה של הירושלמי הולכת ונאורה. הולכת ונאורה. באמת. גם הקימה קימה, זה משהו שככה, בהקשר עם עצמו, תמיד או לגאולת ישראל, הקימה קימה מאוד מוזכר, הוא שם יש לקימה קימה. ואלה שאומרים שאנחנו היום בגלות, יש כאלה שאומרים, אתה יודע, יש בעם ישראל חלקים, שאומרים שהיום אנחנו בגלות, ואנחנו נמצאים היום בשיא הגלות. זה דבר אחד, אנחנו נמצאים בשיא הגלות, בגלל שאם אתה לא יודע איך ללכת, זה בעיה, זה חושך. אבל אם אתה חושב שהדרך היא פה, ואתה חושב שהדרך היא פה, ואתה הולך הפוך, זה עוד יותר גבוה. נכון? אז ככה אומר, אחד מחכמי ישראל, הוא אומר, שבדורותינו, הוא אומר שזה שהיום יש את כאלה שאומרים שאנחנו נמצאים בהתחלת את הגאולה, זה מראה עד כמה אנחנו בעומק הגלות. לא רק שלא יודעים איפה נמצאים, מתבלבלים. עוד יותר גרוע מלא לדעת, כן? אז זה בדיוק...
שופן שם,
אה?
שואת איך לחזור על זה?
כן. אני אומר, ראיתי איגרת.
קשה לחזור על זה.
מה?
קשה לחזור על זה, אבל בכל זאת.
כן. ראיתי איגרת שכותב הרבי מלובביץ'. כותב אותה בשנת אף שניוד, אני חושב. בטח אחר כך, עוד הרבה שנים הוא חי, עוד הרבה שנים אחר כך, כל שאחר כך הוא ככה השתדרג, וככה הוא כותב. הוא כותב ש... מה שאומרים אותם אנשים, שגודם שיצא לצירה לטובו כמעה כמעה, ותולים עצמם בירושלמי הידוע, איזה ירושלמי הידוע? כמעה כמעה, מתעלמים מהמוחש. כי כמו שכתוב, קימץ אותך מארץ מצרים, הרי לא נפלאות. כמו שהיה במצרים, היה בפעם אחת, דין רגע, מגלות לגאולה, ככה גם יהיה, כמו קורה הרבה עצמם, הרי לא נפלאות. במקור אחר הוא כותב, שאת הנקודה הזאת שהבדל בין בפורים, זה מה שאמרתי אחר כך, שבעצם הטעות להגיד שהיום התחלת את הגאולה זה בעצם להראות כמה אנחנו בעומק הגלות, כי אנשים עוד מתבלבלים, חושבים שנמצאים במצב של גאולה, זה מראה כמה אנשים לא יודעים איפה הם חיים, כן? לכן ככה הוא כותב. על כל פנים, אנחנו, לא משנה מה הוא כותב, משנה מה, כן, אנחנו, יש לנו, הרבי, באיגרת הזאת שלו, שאמרתי לכם, הוא חיזק אותי מאוד. למה הוא חיזק אותי מאוד? כי אנחנו בעצם חיים במציאות מתחדשת, לא השקפות עולם, ואולי אנחנו טועים בכל הדרך. אולי אנחנו סתם הוזים כל מיני השקפות עולם שלא שרו מבותיכם. הרבי לא, הרבי כותב פה שמה שאנחנו אומרים, זה הירושלמי הידוע. הרבי כותב שדרכנו בקודש, שזו כמעה כמעה, והתחלת הדגי עולה, וכל הדברים לראות את זה. אומר הרבי, תולים עצמם בירושלמי הידוע. לכן אני מקבל חיזוק גדול ממה שאומר הרבי שמה. שזכינו באמת ללכת בדרך שנתלט בירושלמי הידוע. זה דבר באמת גדול שזכינו, אז נברך עליו. אנחנו באמת כמעט מאליו הולכים ומתקרבים לתכנים של הירושלמי. והירושלמי מתקרב אלינו, אנחנו מתקרבים אליו, אנחנו צריכים, כן, אנחנו בשני הכיוונים, גם הירושלמי מתקרב אלינו, זה העבודה שלו. מה גם אנחנו צריכים להתקרב אליו? ותתי לקראתך, לקראתי, מצאתיך. כן, אז הרשם מתקרב אלינו, אתה לא יעזור שיש אף אחד שום דבר. כמו שהרב קוק אומר, תורת ארץ ישראל, אומר, תורת ארץ ישראל, איגרת הלקוו, אומר, איך הוא אומר פה? שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל המלחם שמבקש ללמוד תורה לשמוע. ככה אומר הרב קוק, זה עצום ונשגב מתורת ארצי התורת חוסה. זאת אומרת, שפע רוח הקודש מתפרץ, אחרו לכל דבר מלחם שמבקש ללמוד תורה לשמה. זאת אומרת, מי שמבקש ללמוד תורה לשמה, צריך ללמוד תורת ארצי זה, את הרב קוק תורה לשמה, תורת ארצי ישראל, אין כאן מקום להאריך. אתה רק רוצה ללמוד תורה לשמה, מתפרץ לחוד. וגם אם אתה לא רוצה ללמוד תורה לשמה ולא, אז זה פרקור שלא מתפרץ לחוד עליך. אבל אתה גם אומר, תסיע, הדברים פועלים עליך, אם תרצה או לא תרצה. אז לכן, כל שנותר לנו הוא באמת לקלוט את השעה ולהתקדם בה בעזרת השם. טוב, אז זה היה ככה כמה עניינים, הרהורים. בנושא פורים נראה שהקפנו את המקורות, כן. אז בסדר, בעזרת השם, שנזכה. דרך כלל, לא, רגע, עוד לא חזרנו ל-י"ג. אני חושב שזה גם נקודה של יום י"ג. ולפי הבא, מדגישים את ההישרדות. יום י"ג, זה היום שבו שרדנו, מוות לגיד, יצאנו ממתי לחיים. וירושלמים מבינים שהנקודה של פורים זה המנוחה. קודם כל, מה זה מזכיר לכם במושג מנוחה? אה? שבת, מה? כתוב, מנוחה ונחלה. מנוחה זה שלו, נחלה זה הסל. זאת אומרת, מנוחה זה בעצם המתקין המושגים של הגאולה קודם כל. וגם אני חושב שזה בעצם מלמד שהנקודה של פורים זה ההשלכות. לא רק הנקודה שעכשיו זהו, אנחנו לא מתים. הנקודה היא זה מה קרה אחר כך. המצב, איזה מצב בעצם ביום, בואו אנחנו יודעים, ביום הזה, ביום אחד היו מלחמה, היה לנו מלחמה, היה לנו מלחמה עם מי, עם מי שקם לנו כל מקום, קמו לי. אבל מה קרה למחרת? למחרת אחשוורוש הבין שיש לו עסק, עם ישראל, והוא לא יכול, פתאום אסתר, מרדכי גדול בכל היהודים. מתי קרה שמרדכי נהיה גדול בכל היהודים שמו לאחורי המדינות? לכאורה יראה, מה? זה קרה אז?
בגלות השנה.
מה?
בגלות השנה.
כן, כן, אבל מתי אסתר הרי, מתי נראה גמן? מתי נראה גמן? בפסח, נכון? כי כתוב. זה פסוק מפורש בתורה, שהמן נראה בפסח. איפה זה כתוב בתורה? פסוק מפורש, כתוב. וישבות המן, ממחרת. כתוב, מפורש. וישבות המן ממחרת.
אותו יום.
כן, זה כתוב. סיכמה שהעובדות הן מתווכח. איך להתייחס לזה? אז זה היה בפסח. והיה לנו עוד 11 חודש, ימים גורליים של שתי אגרות באוויר, להשמין להרוג ולאבד מול שהיהודים יכולים לעמוד זה. אבל מתי קרה ששמעו לכל המדינות, כולם מתייעדים, מתי זה קרה? זה קרה בעצם באדר, כשהגיע הזמן, הזמן הולך לעשות. אז בעצם, ואז פתאום מרדכי גדול ובתמן נתתי לאסתר וכולי וכולי. מתי בתמן נתתי לאסתר? לפני יום יהודה או אחר, אני לא זוכר, אולי לפני, לא זוכר. על כל פנים, הנקודה היא שעם ישראל עלה וקיבל מקום של כבוד במלכות, וההשלכות שזה היו אחר כך, כמו שהמדרש אומר, גזר שיבנה. לכן זה לא הנקודה רק שהיום י"ג שנלחמו, אלא הנקודה היא זה מה זה הוביל למצב בעם ישראל. וזה כנראה דווקא ביום בו נחו היהודים מאויביהם, ונוח ברבה עשר בו, כי היום שנחו בהם היהודים מאויביהם, שזה מה שאפשר בעצם, המנוחה הזאת היא זאת שאפשרה, הבאתנו למצב אחר, מצב שבו אנחנו יכולים באמת לבנות בית המקדש, כמו שקרה כמה שנים אחר כך. לכן זה הנקודה של פורים, ואנחנו בעזרת שמתפעלים, שנזכה בעזרת השם בימים מהם בזמן הזה, באמת לבנות את בית המקדש, באמת להגיע למנוחה ולנחלה מתוך היסוד הזה של פורים, שזה מה שנשאר לכם לעשות, זה להבין איך להשמיד, להרוג ולאבד, הוא אפשר, איך הגזירה הזאת, והישועה ממנה אפשרה, שחררה איזה משהו ככה בעליונים, שקשורה למהות בניין הבית השני. זה כבר אתם תעשו את זה, את
השיקולים. אולי זה רק תנדב בהדר שני. אז גם יש הבדל קטן בלשון בין הבבלי לירושלמי. בבלי כתוב, מי סמוך גאולה לגאולה עדיף.
כן. כדי לסמוך.
כדי לסמוך גאולה לגאולה. בבבלי זה עדיף, זאת אומרת, לא רואים, אין פה משהו חי, יש פה גאולה, יש פה גאולה.
בבבלי הרי יש גם דעה שאומרת, שצריך לעשות את הדר בראשון, שם אין דעה כזאת.
כן. אבל גם בלשון הזאת, על הדעה הזאת, זה שונה, כאילו יש פה עדיפות, יש פה איזה כוח שקצת... אבל כשאתה אומר כדי לסמוך, יש פה כאילו איזה משהו שאנחנו עושים.
משהו ודאי?
גם ודאי, וגם כאילו אנחנו צריכים לפעול כדי לסמוך גאולה לגאולה, יש פה כאילו בעצם... גם מישון לסמוך, גם מישון להישען, כאילו להשעין את הגאולה של פורים על הגאולה של בית המקדש, כאילו.
כי האמת זה המקום, יש שני מקומות בבבלי שגם עניין של פורים מזכירים גאולה. זה, ועוד אחד שאני ידוע, לא יודע לי מקומות נוספים, שכתוב שכל מי שאומר דבר בשם אמרו, מביא גאולה לעולם שלמה, ותאמר להסתר למלך בשם מרדכי. אבל זה בסדר ככה דברי הגנה, אבל גם פה מסמך גאולה לגאולה עדיף, אז באמת פה כן הבבלי, הייתם מדברתי שזה כאילו מצא מיני דמינות, כי אתה מצמין את פורים לפסח, אז כן, אתה קורא לגאולה, אבל אתה מדבר על מהות של פורים, הצד הזה נסתר. אבל אתה אומר, כן, שפה גם זה, זה כאילו עדיף, זה לא, לא, זה יש כאילו... או ככה או ככה, זה עדיפות לכאן. אבל ירושלמי זה משהו ככה שזה פועל את זה, אתה אומר, כדי לסמוך גאולה לגאולה. זה בדיוק השפעה
הזאת. אלא לסמוך גם, יש שניים. כאילו, מי סמך זה רק בשביל סמיכות, אבל לסמוך, יש גם צד של להישען, כאילו...
כמו שאומרים, לנצח, זה לא רק לנצח, אלא זה לנצח.
זה גם ארמית, אפשר לקודש קצת.
מה ארמית של קודש?
לא, מי סמך זה ארמית.
וסמוך.
לסמוך, לסמוך זה לשון הקודש. וגם יכול להיות ארמית, לא משנה, אבל יש פה גם צד של לשון הקודש.
כן.
אתה פועל משהו, אתה פועל בזה שאתה סומך את זה, אתה פועל, אתה מחבר כאילו את
הפורים. לעשות פני הפורים זה גם במובן הזה.
כן.
לעשות את הפני שתהיה בשמחה.
לחבר אותו.
טוב, יש לך כוח.
יש כוח.